שלום לכם, ברוכים הבאים לשומר סף 228, והאורח שלי היום הוא פרופסור קובי מיכאל. שלום קובי.
שלום שלום גדי.
אני אציג אותך ואז אפנה לומר הודעה מנהלתית, ואחר כך נשוב לשוחח. אז אתה פרופסור באוניברסיטת סאות' ויילס, אתה חוקר ב-INSS ובמכון משגב, אתה היית משנה למנכ״ל המשרד לנושאים אסטרטגיים בנושאים פלסטינים, ופלסטינים זה הנושא שאודותיו התכנסנו לדבר. אך לפני שאנחנו עושים זאת, אני מזכיר לכם את תוכנית תנו לנו שקל אחד ביום, וניתן לכם כלי תקשורת עצמאיים. מתחת לסרטון הזה יש לינק, ואתם מוזמנים לעשות לעצמכם מנוי לפודקאסט החינמי שומר סף, כדי שנוכל להמשיך לקיים אותו חינמי ופתוח לכל. אז קובי, התכנסנו כאן לצורך דיון בפלסטינים, נושא התמחותך, וחשבתי אולי להתחיל באופן מסודר מההתנהלות של ישראל מול החמאס. אולי אחר כך נדבר גם על תקופת אוסלו ומה ניסינו לעשות שם, אבל מרגע שהחמאס השתלט, 2006 חמאס מנצח בבחירות, 2007 הוא מחסל פיזית את רוב אנשי הפתח ברצועה, ומרגע זה ישראל מתנהלת מולו. מה הייתה האסטרטגיה, מתי היא הצליחה ומתי נכשלה?
לכשהשתלט חמאס באופן מלא על רצועת עזה ביוני 2007, בהפיכה צבאית, זה לא היה משהו שהוא פחות מזה, כן? למעשה, אהוד אולמרט אז ראש ממשלה, וישראל מחליטה בעצם להדק את הסגר על רצועת עזה, לנתק מגע מרצועת עזה במובנים רבים מאוד, ואז לייצר את הבידול המפורסם, שיש מי שמייחסים אותו גם לממשלת נתניהו החל מ-2009, אבל זה היו שני סוגים שונים של בידול. הבידול שכיוון אליו אולמרט היה באמצעות הסגר ליצור מצב שבו תנאי החיים ברצועה היו קשים, מינימליים, לעומת תנאי חיים הרבה יותר טובים משופרים בגדה המערבית, ואז ההנחה הייתה שהמצוקה שתצמח, וכשהם מביטים מזרח אל הגדה המערבית, תביא אותם להפיל את שלטון חמאס, או לפחות להקשות עליו את החיים, וכל הרעיון היה לחזור, או להחזיר את המצב לקדמותו, קרי שהרשות הפלסטינית תחזור לשליטה ברצועת עזה, כשהרצועה והגדה הן ישות אחת מבחינה טריטוריאלית ופוליטית.
וזה במסגרת השקפתו של אולמרט שחתר לפתרון שתי המדינות.
כן, ואני מזכיר שאז קצת אחרי מתחיל תהליך אנפוליס, שסיוע באותה הצעה מפורסמת שהניח אולמרט לפתחו של אבו מאזן, ואבו מאזן בעצם לא השיב להצעה הזאת, או אם תרצה השיב בשלילה, ומשם אנחנו מגיעים למבצע עופרת יצוקה ברצועת עזה שהתחיל בדצמבר 2008. עכשיו, למה מבצע עופרת יצוקה חשוב?
קובי, לפני כן שאלה אחת, על פי קונדוליסה רייס, אבו מאזן השיב, או סוג של השיב בשלילה, כאשר הוא אמר לה שמה שאולמרט מציע, גם כשאולמרט הציע שיבה סמלית של 5,000 איש, הוא אמר לה, אני לא יכול להשאיר 4 מיליון או 5 מיליון, לא זוכר את המספר שהוא אמר, אני לא יכול להשאיר 5 מיליון פליטים בלי זכות שיבה. זאת עדות מהימנה?
בהחלט. תראה, זה לא פעם ראשונה שמנהיג פלסטיני מגיע אל הרוביקון ולא מסוגל לחצות אותו. בסופו של דבר, אולי אנחנו נגיע לזה בהמשך, להתרשמותי מפרספקטיבה של הרבה מאוד שנים שבהם אני עוסק בנושא הפלסטיני מכל זווית ומכל מימד שאפשר לחשוב עליהם, כולל בהשתתפות פעילה במסעים ומתנים ובערוצים אחוריים ובשירות הציבורי שלי ובקריירה האקדמית שלי ובקריירה הצבאית שלי. לא הזכרנו בפתיח, אבל הייתה לי גם את הזכות ההיסטורית להיות ממקימי מנגנון התאום הביטחוני הישראלי-פלסטיני ב-94 בעקבות הסכם עזב יריחות תחילה, ופיקדתי על המנגנון הזה בדרום הרצועה, ואחר כך פיקדתי על כל מנגנון התאום והקישור הביטחוני בגדה המערבית. אז אני מכיר את הדברים באמת לעומקם במובן הזה, ואני אומר שההנהגה הפלסטינית מערפאת ועד אבו מאזן שהחליף אותו, לא הייתה אף פעם באמת מעוניינת להבנתי בהקמת מדינה פלסטינית. הם היו מעוניינים בעיקר בחבלה מתמשכת בפרויקט הציוני. עכשיו, אם אני צריך לזקק במשפט אחד את הטרגדיה ההיסטורית של העם הפלסטיני, היא הכישלון הקולוסלי של ההנהגה הפלסטינית לעשות את תהליך הטרנספורמציה ההכרחי מתנועת שחרור לאומית מהפכנית, אש"ף, לבוני מדינה, כן, שזה הרשות הפלסטינית שהייתה מורה להיות הפלטפורמה להקמת מדינה פלסטינית. ומה שהם עשו, הם שכפלו את ה-DNA הפוליטי המהפכני של אש"ף, והביאו לתוך הרשות הפלסטינית את כל דפוסי התרבות הארגונית הקלוקלת של אש"ף, במאפייני השחיתות, הנפוטיזם וכל מה שאנחנו מכירים, ובעצם להוציא תקופה של סלאם פיאד כראש ממשלה, שבאמת מיקד מאמץ בלבנות מדינה פלסטינית, ולכן גם נבעת החוצה, מכיוון שדרך המאמץ הזה הוא גם טיפל בשחיתויות, ועשה כל מיני רפורמות מבניות ושלטוניות, והרחיק את כל האולד גארד של הפתח מעטיני השלטון, ומאחר והוא היה נטול בסיס פוליטי, והוא לא היה פתחיסט, לא היה פתחאווי, אז הוא נבעת החוצה, והם חזרו מה שנקרא לסורם, והיום אנחנו רואים את זה פעם נוספת, כאשר מוחמד מוחלף במוחמד, כן? מוחמד מוסטפה מחליף את מוחמד אשתאיה, והאמריקאים ממש נורא מתלהבים מן העניין הזה, ורואים בזה את הסנונית שתבשר את ה-Revitalized Palestinian Authority, כן? שיבושם להם. Revitalized Palestinian Authority לא יהיה בהחלפה של מוחמד במוחמד, ואני הגעתי לעניין הזה דרך השאלה שלך בעניין של קונדוליסה רייס, מה שאמרה קונדוליסה רייס, מכיוון שהסיפור הזה של זכות השיבה הוא בעצם כמעט כל הסיפור כולו. כי אם אנחנו מנסים למקד את הסיבה לסכסוך הבלתי פתיר הזה שבינינו לבין הפלסטינים, הרי שהוא לא נעוץ בטריטוריה ואפילו לא בירושלים. הוא נעוץ בסירוב הפלסטיני ההיסטורי להכיר בזכות קיומה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי בגבולות כלשהם, או אם תרצה בזכות ההגדרה העצמית של העם היהודי. ועל העניין הזה עושים כל מיני סיבובים ומציגים את זה בכל מיני דברים, אבל הסיפור של זכות השיבה הוא אחד הביטויים האולטימטיביים לעניין הזה, מכיוון שהמשמעות של זכות השיבה זה בעצם אין מדינת לאום יהודי, זה המשמעות של זכות השיבה בעיניהם. וכשאנחנו רואים את שני עמודי היחין של האתוס הפלסטיני, שזה הקורבנות, הפליטות, זכות השיבה אם תרצה, כעמוד יחין אחד, והעמוד היחין השני הוא המאבק המזוין, אז אנחנו מקבלים איזושהי תשתית פסיכולוגית של הקולקטיב הפלסטיני, של החברה הפלסטינית, שאין בו רבע גרם של בשלות בכלל להגיע להסדר במתכונת שאנחנו מכוונים אליו. ואז מנסים לערבב ומנסים לבלבל ועושים כל מיני תפלולים לכל מיני אנשים תמימים בזירה הבינלאומית וגם בישראל, כשמשתמשים בסלוגן הזה של פתרון שתי המדינות, כאשר למעשה כשהם אומרים פתרון שתי מדינות זה לא דומה כהוא זה למה שאנחנו אומרים פתרון שתי מדינות, כי אנחנו מתכוונים לפתרון שתי מדינות לאום, כן? מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי והמדינה הפלסטינית כמדינת הלאום של העם הפלסטיני. הם מתכוונים לפתרון שתי מדינות, מדינת פלסטין כמדינת העם הפלסטיני ומדינת ישראל כנטולת כל מאפיין אתני לאומי או דתי, היא מדינת כל אזרחיה, אם תרצה חזון עזמי בשארה, אוקיי?
כן, זה, על זה פעם אמר אלכס יעקובסון שזה פתרון שתי מדינות לשני עמים בממוצע, אחד וחצי להם וחצי לנו.
אז ולכן כשאומרת קונדוליסה רייס את מה שהיא אומרת בהתייחס לאבו מאזן, זה בדיוק זה, זה מתחבר לעניין הזה, כי בעצם אולמרט הציע לו באמת את הכל, מדובר היה שם, בהתייחס לטריטוריה, מדובר היה ב-100%, כי זה היה 96% משטחי הגדה המערבית, פלוס 4% בסוואפ, ועם חיבור טריטוריאלי בין רצועת עזה לבין היוש, עם חלוקה של השליטה במזרח ירושלים, כולל בהר הבית, עם מה שהזכרת, הקליטה של הסמלית של 5,000 איש, אמנם לא תחת הכותרת של זכות השיבה, אלא על בסיס הומניטרי, וכמובן איזושהי חבילה עצומה של מה שנקרא תמיכה כספית שאולמרט חשב שהוא יכול לגייס דרך הקהילה הבינלאומית, והפלסטינים אמרו לא. ואמרה קונדוליסה רייס את מה שהיא אמרה בעניין אמירתו של אבו מאזן בנושא זכות השיבה, ולכאן מתכנס הכל, בסוף לכאן מתכנס הכל. אז אם אנחנו חוזרים ל-2009 למבצע עופרת יצוקה, ואמרתי שהוא נקודת מוצא חשובה, מכיוון שב-2009 החמאס רחוק מלהיות מהשיא שאנחנו מכירים בשנים מאוחרות יותר, בוודאי מ-2023, כן? הוא עדיין ארגון הרבה יותר חלש ממה שאנחנו מכירים, ואולמרט יאמר לזכותו כראש ממשלה חשב, במבצע עופרת יצוקה, שצריך להמשיך את המבצע הזה עם כניסה קרקעית ותמרון עמוק לתוך הרצועה כדי לפרק את כל המערכת החמאסית. ומי שמנעו ממנו את העניין הזה היו גבי אשכנזי כרמטכ"ל ואהוד ברק כשר הביטחון. לכל אחד מהם היו את ההנמקות שלו. אהוד ברק דיבר על העניין של אין לגיטימציה בינלאומית, הוא גם חשש שלא תהיה לגיטימציה מבית לעניין הזה, דיבר על צונאמי מדיני שיבוא על ראשינו, וגבי אשכנזי, אני חושב, עדיין היה, מה שנקרא, בתחילת תהליך השיקום של צהל שאחרי מלחמת לבנון השנייה, והוא חשב שההישג בעופרת יצוקה הוא הישג מספיק משמעותי, שיש בו בכדי להעיד גם על הצלחה של תהליך השיקום הזה, וחושב שהוא חשש מהעמקת התמרון הקרקעי. לו היינו עושים את זה אז ב-2009, כל המציאות הייתה נראית אחרת לחלוטין. אין לי ספק בכלל בעניין הזה. אבל מ-2009 התגלגלנו ל-2012 לעמוד ענן, ואחרי זה ל-2014 צוק איתן, 2018 צעדות השיבה, 2021 שומר חומות, שגם הוא היה נקודת מפנה מאוד רצינית, שלדעתי היה לנו בה גם איזשהו סוג של עיוורון, שאולי עוד נדבר בו. ואחר כך בואכה אוקטובר 2023, כאשר בין לבין עוד כל מיני התכתשויות קטנות לא נספרות כאלה, כן? אבל בעצם אנחנו מדברים על 2009 עד 2023, 14 שנים, שבהם החמאס מבססת את אחיזתה כריבון ברצועת עזה, בונה את יכולותיה הצבאיות באופן מאוד מרשים, גם בכל מה שקשור לתשתיות, קרי כל העולם הזה של המנהור, אבל גם ביכולות הטכנולוגיות שהיא רוכשת בסיוע איראני וחריצות שלהם, ובונה תעש ותפארת בתוך הרצועה, גם בכל מה שקשור לרכישת יכולות צבאיות, בין אם באימונים, כולל על ידי איראנים, בכל מיני מקומות מרוחקים, אפילו עד למלזיה הגיעו, והולכת ונבנית כאן מפלצת, כן? הולכת ונבנית כאן איזושהי ישות שהכל מתפוצץ לנו בפנים, בשבעה באוקטובר.
סליחה, אמרת שהבידול בין הגדה לבין הרצועה היה שונה כן. אצל אולמרט מאשר אצל נתניהו. אצל נתניהו כן. הרעיון היה למנוע את מה שאולמרט רצה, ייחוד של של הכוחות של השלטון הפלסטיני תחת רשות אחת שיהיה אפשר לעשות איתה הסדר. נתניהו רצה למנוע הסדר, על כן נהג בבידול. מה היה, עד כמה האסטרטגיה הזאת הייתה יעילה, וכמה היא הולידה את הסכנה לפי דעתך?
תראה, אני חושב שבמבחן התוצאה זה נכון מה שאתה אומר, אני לא חושב שזאת הייתה כוונת מכוון, ואני אומר את הדברים גם מתוך ידיעה, מכיוון שאני בשנים 2009-2013 הייתי במשרד לנושאים אסטרטגיים, ואחד מתפקידיו של המשרד, מי שהוביל אותו אז היה בוגי יעלון, אחד מתפקידיו של המשרד היה לגבש את האסטרטגיה למול רצועת עזה. נתניהו אז, אני מזכיר, ראש ממשלה, כן? עכשיו, מה הייתה נקודת המוצא כשניגשנו לעניין הזה? נקודת המוצא הייתה, אני מדבר על 2009, כן? אחרי עופרת יצוקה. נקודת המוצא הייתה שברצועת עזה יש לנו את החמאס כגורם שלטוני, יש לנו את הרשות הפלסטינית שאיננה מסוגלת באותה עת לחזור לרצועה, וגם לא רוצה לחזור לרצועה, ואז ניצבות בפנינו בעצם שלוש חלופות עיקריות. החלופה האחת זה ליזום מהלך צבאי שתכליתו פירוק המערכת החמאסית בתוך רצועת עזה, ואז אנחנו מסיימים את המהלך הזה של פירוק המערכת החמאסית, ונמצאים בעצם בפני סוג של שוקת שבורה, מכיוון שאין סיכוי שהרשות הפלסטינית תסכים לחזור לרצועה עזה על כידוני צהל. לא זיהינו איזשהו גורם אחר שיכול להיכנס במקום חמאס, המשמעות שאנחנו צריכים להישאר בפנים, אוקיי? אז זאת חלופה אחת הייתה. החלופה השנייה הייתה לנסות ולמצוא איזושהי דרך, יחד עם הרשות הפלסטינית ושותפות אחרות, להחזיר את הרשות הפלסטינית לרצועת עזה. גם לחלופה הזאת לא הייתה סבירות והיתכנות. החלופה השלישית הייתה, וזאת האסטרטגיה שבסופו של דבר גובשה, היא נחשפה לציבור כמה שנים יותר מאוחר בזיקוק שלה, כן? בהיגיון שלה שאומר, חמאס ככתובת אחראית, ככתובת אזרחית מתפקדת ואחראית, אך מורתעת ומוחלשת מבחינה צבאית. אוקיי? זה היה ההיגיון המארגן של האסטרטגיה. עכשיו, יש כאן איזושהי דיאלקטיקה בתוך הרעיון המסדר הזה, מכיוון שמצד אחד, כדי שחמאס תהיה כתובת אזרחית אפקטיבית, כי אנחנו לא רוצים לקחת על עצמנו את האחריות הזאת, אבל צריך לטפל בשני מיליון אנשים שגרים שם, כן? צריך לנהל את הטריטוריה. אנחנו צריכים לאפשר לחמאס מינימום של כלים כדי שהיא תוכל לנהל את הטריטוריה ואת האוכלוסייה. זה מה שמביא בעקבותיו כל מיני מהלכים ישראלים, בין היתר בשנים מאוחרות יותר את הסיפור של הכסף הקטר, אם תרצה. ומצד שני, אנחנו צריכים לגלות את הנוקשות המתבקשת בכל מה שקשור לעניין הצבאי, ולייצר איזושהי הרתעה, ולהיות נכונים, מה שנקרא, לקסח את הדשא כל אימת שצריך, כל אימת שחמאס, מה שנקרא, בונה את יכולותיה באופן שעלול לסכן אותנו. לא פשוט להתנהל בתוך המתח הזה. עכשיו, החלופה גם של להיכנס לתוך הרצועה באופן יזום, הפכה להיות גם לא רלוונטית, מכיוון שלא היה שום סיכוי, ואני חושב שכל מבקריו של נתניהו בעניין הזה, וכאן בהערת סוגריים אני אומר, אני לא מאוהדיו, כן? אבל אני מתייחס לדברים בצורה מאוד עניינית. כל אלה שמבקרים את נתניהו על מדיניותו, צריכים לזכור שלא הייתה שום לגיטימציה מבית, ושום לגיטימציה בינלאומית, למהלך צבאי ישראלי כנגד החמאס ברצועת עזה. בוודאי שלא כשאנחנו עושים את זה באופן יזום, כן? ואם נתניהו היה עושה מהלך שכזה, היו שוחטים אותו ציבורית כאן. היו ישר אומרים שזה מהלך שמאחריו יש מוטיבציה פוליטית, והיו אומרים שזה מהלך שנועד להסיח את הדעת מבעיות אחרות, והיו אומרים עוד כל מיני דברים אחרים, כן? ובוודאי שהייתה לנו בעיה קשה מאוד בכל מה שקשור ללגיטימציה הבינלאומית. ולכן כל המדיניות או כל ההתנהלות למול חמאס מתחילה מפה, זאת ראשית הצירים במציאות האסטרטגית שאני מתאר לך עכשיו ובחלופות שעמדו לרשותנו, ובעצם באלימינציה שהיינו צריכים לעשות ולהגיע לאותה חלופה שנבחרה.
אני עוצר אותך לדקה קובי כדי למלא את חובתנו לנותני החסות שלנו. אז אם הגעתם עד כאן בשיחה הזאת, אנחנו מחשיבים אתכם למטיבי לכת, ואתם ודאי רוצים גם להיות מנויים על ספריית שיבולת, שמתחילה עונת מנויים חדשה, 10 ספרים חדשים, שהתארגנו כדי להשיב לדילמות שפוקדות את ישראל מאז השבעה באוקטובר. חוץ מספר חדש של ג'ורדן פיטרסון, יש פה ספרים שחבל שלא ראו במתכ"ל לפני שבעה באוקטובר, על דרום לבנון, על ערב הסעודית, על אסטרטגיה צבאית, על טוטליטריזם, ועוד ועוד ועוד. כל מי שיעשה מנוי על הספרייה הזאת יקבל את הספרים בעצם במחיר של 40 שקל לספר. זאת ועוד, אם תכניסו את הקופון סף, S-A-F, מאזיני שומר סף, מקבלים הנחה נוספת, 50 שקלים, וגם ספר מתנה, ולא תאמינו איזה ספר, ניידים ונייחים, אם עוד לא קראתם, ספר, אני קראתי איזה ספר אדיר, אדיר, יוצא מן הכלל. אז גם אותו אתם מקבלים, קובי, בחזרה אליך.
כן, אז אני אומר, זאת הייתה ראשית הצירים בעצם, משם מתחיל הכל. עכשיו, זה נכון שנתניהו זיהה ברשות הפלסטינית בעיה מאוד מאוד קשה, והוא חשב שאין סיכוי להגיע לאיזשהו הסדר איתם, ואני רוצה להזכיר איך אנחנו מתחילים את כהונתו של נתניהו ב-2009. כהונתו של נתניהו ב-2009 מתחילה בנאום בר אילן, שבו הוא מדבר באופן מפורש על שתי מדינות, הוא מדבר על מדינה פלסטינית מפורזת, כן? והוא שם את התנאים שלו, מה צריכים להיות התנאים כדי שנגיע לפתרון שתי המדינות הללו. במובן הזה אני לא חושב שמשהו השתנה ברשימת התנאים, הייתה נכונה אז והיא בוודאי נכונה גם היום, ויש לנו את
הנשיא אולי נזכיר אובמה. אותם, קובי, את התנאים?
כן, הוא דיבר על זה שזאת תהיה מדינה מפורזת, מדינה שמכירה בזכות קיומה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, הוא דיבר שם על העניין של הפסקת ההסתה ואי תמיכה בטרור, כן? אלה ארבעה רכיבים, וכמובן שלא תהיה לה את היכולת לעשות בריתות צבאיות וכל מיני דברים שכאלו, שזה במסגרת המגבלות הביטחוניות.
ושליטה על הגבולות, נכון? זאת אומרת, לא יהיה רצף טריטוריאלי וכדומה. כן. אני שכחתי להגיד שהלינק לספריית שיבולת מתחת לסרטון, סליחה, כן.
עכשיו, ב-2009, בינואר 2009, גם מתחיל את נשיאותו הנשיא אובמה. והנשיא אובמה, מה שנקרא, במשנה מרץ, אני רוצה להזכיר איפה הוא בחר לעשות את ביקורו הראשון מחוץ לארצות הברית, כן? ואיזה נאום הוא נשא במקום הזה, אני מדבר כמובן על מצעד בוסת קהיר, נאום מאוד בעייתי בעיניי, ושם גם אנחנו רואים את ניצני הגישה של אובמה, שלדעתי הושפעה מאוד מימיו כמדריך חבורות רחוב בגטאות של שיקגו, כן? והוא גרס שכדי לטפל בבריונים שבשכונה, שזה איראן והאחים המוסלמים, צריך לנהוג בהם כפי שנוהגו העובדים הסוציאליים, והוא בכללם בבריונים בשכונות של שיקגו, כן? אתה מחבק את הבריון, אתה נותן לו תחושה של שייכות, ואז אתה הופך אותו בעצם מבעיה לפתרון, אתה מגייס אותו לצדך. אמר אובמה, אנחנו נחבק את האיראנים, נחבק את האחים המוסלמים, ונהפוך אותם מבעיה לפתרון. כמובן שזאת הייתה גישה מאוד בעייתית, לא מחוברת למציאות, שהתנפצה לכולם בפנים.
הם אגב לא חושבים ככה, עדיין הדמוקרטים. עדיין okay. ממשיכים, הפייסנות נמשכת גם בשעה זו שאנחנו משוחחים.
כן, ראינו לאן זה הוביל אותם בלא מעט מקומות. אבל לצד זה הנשיא אובמה גם מפעיל לחץ אדיר על מדינת ישראל ועל נתניהו, ואז באה לעולם תוכנית ההקפאה, אם אתה זוכר, של 10 חודשים בהתנחלויות, ושחרור אסירים בארבע פעימות, וכל זה היה אמור להיות תמורת חזרה למסע ומתן, כן? כמובן שהבנייה הוקפאה, יש מי שאומרים שישראל גם עשתה כמה סיבונים פה ושם, אבל בגדול הבנייה הוקפאה, חלק מהאסירים שוחררו, ולא חודש המסע ומתן, אבו מאזן לא חזר למסע ומתן. לא רק שהוא לא חזר למסע ומתן, אלא הוא שאב עידוד גדול מאוד מהמדיניות האמריקאית ומהנשיא אובמה, ובעצם אז מתחיל תהליך הבינאום של הסכסוך, שזאת אסטרטגיה פלסטינית שמוביל אבו מאזן, ומה תכליתה או מה ההיגיון המארגש לאסטרטגיה הזאת, זה אנחנו במסע ומתן לא נצליח לסגור את הפערים מול ישראל, לא נצליח להביא את ישראל למקום שבו אנחנו חושבים שאליו היא צריכה להגיע כדי לייצר הסדר לשיטתנו, אז אנחנו נפנה לקהילה הבינלאומית ואל טריבונלים בינלאומיים, ואנחנו בעצם נבנעם את הסכסוך, נוציא אותו מהמישור הבילטרלי, נעביר אותו אל הזירה הבינלאומית, ונביא את הזירה הבינלאומית באמצעות שחקניה, ללחוץ על ישראל ולכפות עליה הסדר, שהתוצאה שלו היא מדינה פלסטינית, מבלי שאנחנו משלמים את המחירים שהיינו צריכים לשלם בעבור אותה תוצאה, לו זה היה מתנהל במסע ומתן ישיר, במסע ומתן ישיר מול ישראל. ואז אנחנו רואים שאחד מהשיאים הבולטים, היו להם כמה הצלחות מרשימות בעניין הזה, אחת מההצלחות המאוד מרשימות זה 2012, 142 מדינות בעצרת הכללית מצביעות בעד, הכרה בפלסטין כמדינה, ומקבלים את המדינה הפלסטינית כמשקיפה, מדינה שאיננה חברה באום, אוקיי? אבל הם עושים את זה לא רק שם, אז מתחילים כל המהלכים למול בית הדין הבינלאומי, ומתחילים כל מיני מהלכים אחרים שכל תכליתם היא בסופו של דבר לייצר כמה שיותר מנופי לחץ על, על ישראל, כדי להגיע לאותה תוצאה מיוחדת שאני דיברתי עליה. ואז אנחנו מגיעים ל-2014, הקדנציה השנייה של הנשיא אובמה, מזכיר המדינה הוא ג'ון קרי. וג'ון קרי היה בטוח שהוא תוך 9 חודשים מצליח לייצר הסכם שלום בין ישראל לבין הפלסטינים. והוא בא לכאן ועשה מסעות דילוגים, ובסופו של דבר ייצר איזשהו מתווה, אוקיי? מתווה קרי. נתניהו ראש ממשלה. נתניהו אמר כן למתווה. היו לו כמה הסתייגויות, אבל אמר כן למתווה. אמר את זה לקרי ואמר לנשיא אובמה. הנשיא אובמה עד היום, למרות שהוא כבר לא נשיא, מחכה לתשובה של אבו מאזן. מה התשובה הפלסטינית למתווה של קרי? אוקיי? ולכן, ברבות השנים, למה אני מעריך בעניין הזה? מכיוון שאני רוצה להתייחס לסוגיית הבידול שדיברת עליה, היא לא באה יש מאין. הסיפור של 2009 מול רצועת עזה חמאס לא מתחיל מהדבר הזה. בהמשך זה עוד קומה שנוספת על זה, מכיוון שנתניהו מבין שבעצם לא ניתן להגיע לאיזשהו מסע ומתן אמיתי עם הרשות הפלסטינית. במקביל אנחנו רואים שההסתה השיטתית והממוסדת ממשיכה שם. התמיכה בטרור באמצעות תשלומי הכספים ממשיכה שם. הכחשת השואה ממשיכה שם. ואי ההכרה בזיקה שיש לעם היהודי למקום הזה, כן? ולהיסטוריה של העם היהודי ממשיכה שם. אז הוא מבין שזה הולך לשום מקום. אז איזה היגיון יש בלנסות ולחבר מחדש את הרצועה עם הגדה המערבית, כאשר ברור, בינתיים אנחנו רואים גם את הרשות הפלסטינית בחולשתה התפקודית, בגלל הריקבון הפנימי שלה, ובגלל מאפייני התפקוד המאוד מאוד בעייתיים שלה, ואז אומר לעצמו נתניהו, אם אנחנו עכשיו מייצרים איזשהו חיבור מחדש בין הרצועה לבין הגדה המערבית, אנחנו בעצם נייצר כאן, בגלל חולשתה של הרשות, אנחנו עולים לייצר חמאסיזציה בגדה המערבית. זאת אומרת, אנחנו נביא עלינו את הצרות של חמאס מרצועת עזה, בקנה מידה הרבה יותר גדול ומשמעותי לגדה המערבית, שהיא הרבה יותר מורכבת מבחינה ביטחונית במובן הזה, גם בגלל שיש בה, אני רוצה להזכיר, התיישבות יהודית גדולה, וגם בגלל קרבתה, לישראל של 67 אפילו, כן? למטרופולין של גוש דן.
וגם בגלל יתרונה הגיאוגרפי.
בוודאי, זה לא רצועת עזה שאחרי התנתקות שאין בה חייל אחד ומתיישב אחד, ואנחנו על הגבול הבינלאומי, ואנחנו סוגרים, ויש לנו איזושהי שליטה ביטחונית אפקטיבית על השטח. בגדה המערבית המצב הרבה יותר מורכב, הרבה יותר מסובך, אז עכשיו עוד נעשה ייחוד בין הגדה לבין רצועת עזה, אנחנו מביאים על ראשנו צרה צרורה. ועל זה כמובן בהמשך נוצרו כל התזות היותר משוכללות ויותר מפותחות על הרעיון של הבידול שנתניהו מוביל, ועל זה שהוא מחזק את החמאס כדי להחליש את הרשות הפלסטינית. עכשיו, אני חושב שאלה אמירות מרושעות אפילו, אתה יודע, כי להגיד שנתניהו פעל לחזק את החמאס בכוונת מכוון כדי להחליש את הרשות הפלסטינית, זאת אמירה מרושעת בעיניי. אני כן חושב שבמבחן התוצאה, בוודאי במדיניות הישראלית מאז 2018, במבחן התוצאה אנחנו עזרנו לחמאס להתחזק. אני לא מתכחש לעובדה הזאת. אבל יש הבדל בין להגיד את זה באופן שאני מתאר את זה עכשיו, לבין לבוא ולומר נתניהו בכוונת מכוון חיזק את החמאס כדי להחליש את הרשות הפלסטינית, אוקיי? ואני חושב שהמדיניות הזו, בוודאי עד אחרי צוק איתן, הייתה, או עד 2018 יותר נכון, הייתה מדיניות ששילמה את עצמה. זאת אומרת, היא הצליחה לייצר איזושהי הסדרה, כן? אחת לכמה זמן היה לנו איזשהו סבב אלים מול החמאס, אבל היא יצרה איזושהי הסדרה, ועובדה שכל עוטף עזה היה בפריחה אדירה, כן? גם מבחינה דמוגרפית וגם מבחינה כלכלית וגם מבחינה מרחבית, היה בפריחה אדירה. מ-2018 אנחנו בנתיב בעייתי בעיניי. ואם תרצה נוכל לדבר על למה אנחנו בנתיב בעייתי מ-2018.
מה השתנה אם כן? למה 2018 נקודת משנה?
ב-2018 מתחילה התארגנות אזרחית ברצועת עזה, שבמקורה בכלל היא סוג של ביקורת כלפי החמאס, כי האוכלוסייה אחרי 11 שנים שהחמאס שולטת ברצועה ביד רמה, רואה לאן הדברים הולכים, ורואה שחמאס בעצם לא פועלת לטובת קידום האינטרס הקולקטיבי, אלא לטובת בניית יכולותיה ועוצמתה, כשסממני שחיתות שלטונית ואחרת מתחילים לחלחל פנימה גם להנהגת חמאס. אנחנו עכשיו במבצע הזה, בעקבות ה-7 באוקטובר, ראינו, הראו בלא מעט מקרים את כל החבילות המפוארות של בחירי החמאס, והתחילו להתגלות כל מיני פרטים לגבי היקפי ההון והכסף שיש ברשות בחירי החמאס, ומבינים שבעצם הם עברו איזשהו תהליך של השחתה, שהוא לא פחות חמור מתהליך השחתה שעבר האולדגארד של הפתח, אוקיי? עכשיו, התנועה הזאת שמתחילה להתפתח כאיזושהי התארגנות אזרחית, היא בעצם מסווה, אם תרצה, את הביקורת כלפי החמאס, בסיפור של תהלוכות השיבה שהם רצו לארגן בגדר. אוקיי? חמאס, בחושים המאוד מאוד חדים שלה, הבינה שאם ההתארגנות האזרחית הזאת תצבור תאוצה, והיא לא תהיה מבוקרת או נשלטת, זה עלול להתהפך על חמאס. ואז חמאס בעצם תופס את פיקוד על האירוע. ואנחנו פוגשים את צעדות השיבה על הגדר ב-2018. השיא של צעדות השיבה היה באחד או בשניים במאי 2018, באותו יום שנהרגו 62 פלסטינים. אבל אם אתה זוכר, כל יום שישי, וזה היה גם מעבר לימי שישי, אבל השיאים תמיד היו בימי שישי אחרי התפילה במסגדים, אלפי אנשים צועדים לכיוון הגדר, ומתחילים לנסות לחבל בגדר, ובקבוקי תברה, וליזום כל מיני התקדשויות, והקימו שם מעלים, ועשו מזה מה שנקרא הפנינג שלם, תחת העניין הזה של זכות השיבה, אבל בעצם כבר אז חמאס מבינה את הפוטנציאל שיש בעניין הזה, כשהיא מייצרת לעצמה דרך ההפגנות הללו, נגישות בלתי מופרעת לגדר, ולכל המרחב הזה של הגבול. אוקיי? ואז היא מתחילה לבנות מה שנקרא את תיקי השטח שלה, ומתחילה לבנות מה שנקרא את הרעיון המסדר של איך צריך להיראות יום הדין, אם תרצה, איך צריך להיראות השבעה באוקטובר, אוקיי? עכשיו, מ-2018, ובאמצעות צעדות השבעה, חמאס מצליחה לעבר את ישראל במידה רבה מאוד, כאשר היא משתמשת בצעדות השיבה כאיזשהו סוג של שוט או מנוף למול ישראל, שישראל מבקשת להשיג איזושהי הרגעה או איזושהי הסדרה, וישראל מוכנה לשלם במטבע קשה עבור העניין הזה, קרי בכסף, בהכנסה של יותר סחורות, יותר מוצרים שהם dual use, כן, כאלה מוצרים לשימוש אזרחי, אבל שניתן לעשות גם שימוש צבאי, כמו דשנים למשל, או גזים רפואיים, או כל מיני דברים שכאלו. ואז חמאס מתנהלת מול ישראל, כאילו היא מבקשת להגיע לאיזושהי הסדרה שתמורתה, או תמורת מה שהיא תקבל, במונחים כלכליים, היא תדאג לייצר את השקט הנדרש בגדר. והיא אכן מייצרת את השקט הנדרש, תמורת כל מיני טובין שניתנים. ובמקביל לצד התחושה הזאת שהיא מייצרת, שהיא רוצה כל כולה להתמקד עכשיו בשיפור הפחת חייה של האוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה, ושיקום הכלכלה, ושיקום הרצועה, ובניית התשתיות וכו', היא פועלת במשנה מרץ לבניית תשתיות טרור בגדה המערבית, לבניית או לחיזוק המאחז שלה במזרח ירושלים, שאותו היא מזהה כחבית חומר נפץ, שיכולה להדליק לא רק את המרחב פה, אלא את המרחב היותר רחב, ואפילו את כל העולם האסלאמי, בגלל קדושתו של הר הבית, והיא מתחילה, מה שנקרא, לבנות את היכולות גם בדרום לבנון, בחסות חיזבאללה, ומרחיבה ומעמיקה את ערוצי התאום ושיתוף הפעולה עם איראן. וערוצי התאום ושיתוף הפעולה עם איראן, הצליחו להזרים לחמאס גם הרבה מאוד ידע, גם הרבה מאוד יכולות צבאיות, גם נשק שהם הצליחו להבריח, גם הרבה מאוד כסף, ובעצם כאן מתחילה להירקם איזשהו סוג של ברית אסטרטגית בין חמאס ובין איראן, שמושתתת על ההיגיון של ריבוי החזיתות. אוקיי? ב-2021, מאי 21, מבצע שומר החומות, אנחנו רואים את הביטוי המובהק הראשון של האסטרטגיה הזאת. איך חמאס הצליחה במהלך השנים הללו לבנות יכולות בחמש חזיתות. מרכז הכובד, רצועת עזה. שם הם בונים את היכולות הצבאיות. מתחת לאדמה ומעל האדמה. יש את הגדה המערבית, יש את דרום לבנון, יש את ערביי ישראל, ויש את היהלום שבכתר, מזרח ירושלים. עכשיו, איך מדליקים כל הרעיון, מה היה הרעיון החמאסי בשומר החומות? אנחנו נדליק את הנפץ, שזה מזרח ירושלים, הר הבית. הנפץ הזה מדליק את כל החזיתות האחרות, קרי הגדה המערבית, דרום לבנון, ערביי ישראל, ואנחנו ממרכז הכובד העזתי, מה שנקרא, נותנים את מה שצריך לתת, כדי לייצר איזושהי מהלומה רב חזיתית כלפי ישראל. וזה מה שהם עושים. היה לנו אז במאי 21 את הסיפור של מצעד הדגלים, זה היה ברמדאן דרך אגב, אפרופו הנושא של הרמדאן דעכשיו, זה היה ברמדאן. אז היה לנו את הסיפור של מצעד הדגלים, כי זה נפל סביב יום ירושלים וכל זה גם, היה לנו את הסיפור של לשכת בן גביר, אם אתה זוכר, וכל הסיפור של המשפחה הפלסטינית שם בשייח' ג'ראח, והיה לנו את הסיפור של הר הבית. עכשיו, הם שמו אולטימטום, החמאס שם אולטימטום לממשלת ישראל, אמר, אם אתם לא מבטלים את צעדת הדגלים, לא מפרקים את לשכת בן גביר ושייח' ג'ראח שם וכל זה, ולא מפסיקים את, כל המגבלות שאתם מטילים על כל הסיפור של הר הבית, והיו שם גם מורמות בשער שכם וכל הדברים האלה, אז אנחנו נפעל ואנחנו נשגר רקטות לירושלים. שמו אולטימטום, אמרו לממשלת ישראל עד שש בערב, הגיע שש בערב על השעון, שבע רקטות לכיוון ירושלים. זו הייתה פעם ראשונה, א', שירושלים נכנסת לטווח הרקטות, בוודאי באופן הזה, וזו הייתה פעם ראשונה שארגון טרור שם אולטימטום לממשלה ריבונית, ומממש את האולטימטום. ואז הם בעצם הצליחו, זו הייתה החזרה הכללית לשבעה באוקטובר, אם תרצה.
ואנחנו לא הבנו את המשמעות של זה.
אני חושב שלא. אני חושב שלא, אני חושב שאנחנו גם לא הבנו את עומק המעורבות האיראנית גם בתוך העניין הזה, כבר אז, היו שנטו לזלזל בעניין הזה, ומה שבטוח הוא, שאחרי שהסתיים מבצע שומר החומות, כן, הם יצאו כל כך מעודדים מהדבר הזה, והמשיכו לשתות בנו, והמשיכו לעבר אותנו, בכל מה שקשור לעניין ההסדרה ברצועת עזה, והם בעצם הפעילו אסטרטגיית בידול עלינו. הם בידלו לכאורה את רצועת עזה מחזיתות האחרות. ברצועת עזה הם ניסו לייצר שקט, תמורת הטבות כלכליות מאוד משמעותיות, ואחרי זה מתחיל הסיפור של ה-20 אלף, זה התחיל בתור 7,000, 10,000, 17,000, 20,000 פועלים. זה המשיך במדיניות הרבה יותר ליברלית של ישראל ביחס למעברים. זה פרויקט שהמצרים הובילו עם מימון של איחוד האמירויות של חצי מיליארד דולר לשיקום הרצועה, זה הכסף הקטרי שנכנס, והם בחסות של השקט הזה, של ההסדרה הזאת, הם המשיכו את תהליך ההתעצמות הצבאית שלהם בצורה מרשימה ביותר ברצועת עזה, והם שמים פול גז, ומי שעושה את זה זה סלח אל-ערורי, ממקום מושבו בדחיה בבירות, תחת כנפיו של חיזבאללה, כאשר זה ברור שזה בתיאום מלא עם האיראנים, הוא משקיע מאמץ אדיר בלבנות את תשתיות הטרור בגדה המערבית.
ערורי המנוח, אנחנו צריכים
להתנקשנו. מנוח לא לשיטתי. בכל מקרה, בכל מקרה, הוא משקיע מאמץ אדיר בבניית תשתיות הטרור של חמאס בגדה המערבית, בבניית הקאדרים במזרח ירושלים, מאמץ של חדירה עמוקה לתוך ערביי ישראל, ובניית היכולות של חמאס דרום לבנון, שפגשנו אותם דרך אגב גם בשבעה באוקטובר, אוקיי? פגשנו אותם כבר גם במאי 21, בשומר החומות, אבל בצורה יותר משמעותית בשבעה באוקטובר. ובעצם, אנחנו שכחנו, במרץ 22 התחיל איזושהי גל טרור שהפך למערכת טרור, הוא התחיל בפיגועים, אתה זוכר, של בבאר שבע, ואחר כך של החבר'ה מאום אל-פחם באזור חדרה, אלה שהיו מזוהים עם דאעש, כן? ובמאי 22 זה כבר גולש לגדה המערבית, כאשר כן הצרעות הזה שקוראים לו ג'נין ומחנה הפליטים בג'נין, מתחיל להיות גנרטור של טרור. יולי 22, אנחנו בתוך מבצע בית וגן, כן? בקיצור, אנחנו מאז אנחנו בתוך איזושהי מערכת טרור, שכמובן הפכה להיות הרבה יותר משמעותית בגלל השבעה באוקטובר, אבל מי מזין את מערכת הטרור הזאת? סלאח אל-עארורי והאיראנים, דרך התמיכה המובהקת שלהם בג'יהאד האיסלאמי ובהברחות של אמל"ח, שמי שמתזמר אותם ומנהל אותם זה חיזבאללה, שמעבירים את זה מסוריה לירדן ודרך בקעת הירדן צ'יק צ'אק זה מגיע לג'נין, וכסף שזורם, והחמאס משפריצה כסף על פעילים שאינם משוייכים בכלל לחמאס, היא מעודדת אותם בתשלום כספים לבצע טרור ולוקחת אחרי זה חסות עליהם, אוקיי? זה מה שעושה חמאס מאז 21. ואז היא בעצם מחכה למה שהיא מגדירה כיום הדין, לאותו יום שבו להבנתה מתהווה הבשלות הרצויה לצורך מה שנקרא המבצע האולטימטיבי. והרעיון של יחיא סינואר והנהגת עזה שהובילה את המתקפה הרצחנית הזאת של השבעה באוקטובר היה, וזה גם דרך אגב בחסות הקשר המתעבה עם איראן, שהם היו בתחושה שיש להם איזשהו סוג של פוליסת ביטוח איראנית, כן? שאומרת פוליסת הביטוח הזאת, ברגע שאתם מפעילים את החזיתות שלכם, שאתם הייתם מופקדים עליהם, אותם חזיתות שהזכרתי קודם, החמש חזיתות, אנחנו נפעיל את החזיתות החיצוניות, שעליהם אנחנו שוקדים כבר 10 שנים, זה מפעל החיים של קאסם סולימני, אוקיי? טבעת האש סביב ישראל, באמצעות הפרוקסיס האיראנים, חיזבאללה בדרום לבנון, המיליציות השיעות בדרום סוריה, המיליציות השיעות במערב עיראק, והחות'ים בתימן. עכשיו תשמע, אנחנו אומרים פרוקסיס, זה לא אומר שכולם עושים כל מה שאיראן אומרת להם, כן? יש להם גם אג'נדות עצמאיות משלהם, אבל איראן מתספקת אותם, איראן מספקת להם את מעטפות המודיעין, היא מספקת להם טכנולוגיה, מספקת להם כסף, נשק, ובסופו של דבר יש לה גם אפשרות להשפיע עליהם ועל אופן פעולתם, והרעיון היה ליצור את טבעת האש הזאת מול ישראל, באופן שישמר את ישראל כל הזמן במלחמת התשה. עכשיו, בעיני האיראנים, החזית הפלסטינית היא רכיב בתוך טבעת האש הזו, אוקיי? והם היו מרוצים מאוד מזה שאנחנו מתקדשים כאן עם הפלסטינים, כי זה משרת את המטרה הכללית שלהם. הרעיון הוא להעסיק את ישראל פה ולייצר סוג של איום, שימנע מישראל לרכז מאמץ של פגיעה בנכסים איראנים, ובוודאי, מאמץ של פגיעה בנכסים איראנים על אדמת איראן. זאת האסטרטגיה האיראנית של ריבוי החזיתות של טבעת האש, והיא מתכתבת עם האסטרטגיה החמאסית של ריבוי החזיתות. יש כאן שיתוף פעולה מאוד מאוד הדוק ביניהם, ולדעתי כאשר יחיא סינואר, מוחמד דף ומרואן עיסא החליטו לעשות את מה שהם עשו בשבעה באוקטובר, אחרי שהם למדו טוב טוב את שגרת הפעילות של הצבא, אחרי שהאיראנים עזרו להם לבנות מעטפת מודיעינית מאוד מרשימה, לטובת ניהול המבצע ואיסוף המלם שלפני המבצע, ואחרי שהם הצליחו לבנות גם תשתית טכנולוגית מאוד מרשימה, תראה מה אנחנו פוגשים שם במנהרות, כן? ואחרי שהם הצליחו במשך תקופה ארוכה לאמן את הקאדרים שלהם, בעיקר של כוחות הנוח'בה, שדרך אגב את כל האימונים אנחנו רואים בעין, התצפיות מדווחות עליהם, ואנחנו יודעים גם במקורות אחרים על האימונים הללו, זה לא שהגיע כאן משהו שלא ידענו עליו, אוקיי? ומחליטים, מחליטה החבורה החמאסית הזאת מעזה, לבצע את זה בשבעה באוקטובר, ברקע יש גם את הדימוי שאנחנו עזרנו להם ליצור בעיני עצמם של חברה חלשה, מפורדת, קורי עכביש למשנתו, לשיטתו של, של נסראללה, כן, בגלל כל השנה הארורה הזאת, הקשה הזאת שהייתה בגין הרפורמה המשפטית והמחאות והמתנדבים והסרבנים ו-you name it, אוקיי? והם מרגישים, אחרי שיש להם את תמונת המודיעין, שבה הם מזהים כוחות שמדוללים לחלוטין, וזה חג, והם מבינים שבחג לצבא יהיה יותר קשה להתארגן, והם חושבים שאנחנו חברה של קורי עכביש, והם בטוחים שיש להם את פוליסת הביטוח האיראנית, הם בטוחים שזה יום הדין. ואז, ברגע שיוצאים למתקפה כזאת, האימפקט שהמתקפה הזאת תיצור, ידליק מיד את כל החזיתות שהם ארגנו מבעוד מועד, ישראל תיקלה למצוקה נוראית, תגיב בצורה מאוד אגרסיבית, הם רצו שישראל תגיב בצורה מאוד אגרסיבית, ואז איראן מפעילה את פוליסת הביטוח, כל החזיתות של טבעת האש שהזכרתי קודם נפתחות, וזה תחילתו של סוף הפרויקט הציוני. אין לי ספק שזה מה שישב בראש של יחיא סנוואר. עכשיו, זה נכון שהיו גם סיבות נוספות, כן? החמאס ראתה בתהליך הנורמליזציה עם סעודיה, שהיה כבר בעיצומו איום עצום עליה, ובוודאי האיראנים ראו בתהליך הזה איום עצום, הם חשבו שהתהליך הזה יחליש אותם מאוד ואת כל הציר שהם מובילים, ובוודאי שהם רצו לשחרר גם אסירים, ובוודאי שהם רצו גם להחזיר את הסוגיה הפלסטינית לסדר היום הבינלאומי, אבל לדעתי המוטיבציה העיקרית למתקפה הזאת הייתה ההבנה שהמתקפה הזאת תייצר את הדינמיקה של תחילת סוף הפרויקט הציוני, דרך ההיגיון הזה שתיארתי קודם.
אז זאת אומרת שיחיא סנוואר בעצם חושב שהמטרה הגדולה נכשלה, לפחות לפי שעה. הפוליצת הביטוח לא הופעלה, חיזבאללה לא התערב במלחמה, טבעת האש לא נדלקה, ובעצם חמאס נותר לבד מול ישראל.
אני חושב שיחיא סנוואר מאוד מאוכזב מהתוצאה, לא הזכרת את ערביי ישראל גם שלא הצטרפו לעניין, שזה דבר חשוב מאוד. אבל אני חושב שבא בעת יחיא סנוואר, בניתוח המציאות שלו, עד כמה שאני יכול להיכנס לראשו, כן, ולנסות ולהבין מה הוא מבין, ואיך הוא רואה את הדברים, ואני מניח שגם הוא קרא את הסקר של חליל שקקי, פרופסור חליל שקקי, שקראתי היום, אותו סקר רבעוני שהוא מפיץ, אז היום הופץ סקר מרץ, ואני מניח שהנתונים שמופיעים בסקר הם נתונים שגם יחיא סנוואר מכיר, והנתונים הללו הם נתונים שיכולים רק לעודד אותו, מכיוון שאנחנו נמצאים בסיטואציה שבה 71% ירידה מאוד מרשימה של 1% בהשוואה לסקר של דצמבר, כן, של אותו חליל שקקי, 71% מכלל הציבור הפלסטיני עדיין תומכים במתקפה של השבעה באוקטובר. מעל ל-60% מכלל הציבור הפלסטיני, דרך אגב יותר באיוש מאשר ברצועת עזה, רוצים שחמאס תמשיך לשלוט ברצועת עזה.
כן, זה יפה שאלה שגרים מחוץ לרצועה,
אבל עדיין אחוז מאוד גבוה גם של זה, 57% מתושבי רצועת עזה רוצים שחמאס תמשיך לשלוט ברצועת עזה. ואתה רואה שכששואלים אותם לגבי מידת התמיכה שלהם בשחקנים חיצוניים, כן, אז במי התמיכה הכי גדולה לדעתך? בחותים, כן? וכשמדברים על מעצמות, במי התמיכה הכי גדולה? ברוסים, מכיוון שהפלסטינים לא תומכים במי שיכול לסייע להם או רוצה לסייע להם באמת להקים מדינה או להשתקם, הם תומכים במי שמסייע להם לשחוט יותר יהודים, או במי שמסייע להם בהחרבת הפרויקט הציוני, אוקיי? לשם הולכת עיקר התמיכה. עכשיו, כאשר נדרשים הפלסטינים לדרג את העניין של פופולריות המנהיגים בזה, אז יחיא סנוואר זוכה לתמיכה של 69%, אוקיי? בהקשר של רצועת עזה, כן? לא ביחס לשאלה אם היו נערכות בחירות, כן? האם היית בוחר ביחיא סנוואר לנשיא הרשות. אבל 69% מהציבור הפלסטיני, כן? סוגדים ליחיא סנוואר. מעריכים מאוד את יחיא סנוואר. עכשיו, יחיא סנוואר מתבונן מהבונקר או מהמקום שבו הוא מתחפר, והוא, מה הוא רואה לנגד עיניו? הוא רואה מצב שבו הולך ונבנה מתח מאוד מאוד בעייתי בין ישראל לבין ארצות הברית, שהיא בת הברית החשובה ביותר שלה. ישראל הופכת להיות יותר ויותר מבודדת בעולם, כאשר הלחץ הבינלאומי על ישראל בכל מה שקשור לעניין ההומניטרי מחד גיסה ולהפסקת הלחימה מאידך גיסה הולך וגובר. הקהילה הבינלאומית שכחה כבר בכלל את השבעה באוקטובר, כן? זאת אומרת, ישראל נאשמת בפשעי מלחמה, החמאס בכלל מחוץ לסיפור. ועכשיו הם גם רואים שהאמריקאים פועלים מעל לראשה של ישראל, אוקיי? והולכים לבנות עכשיו מזח בצפון הרצועה, והיום הם גם התבשרו שהאמריקאים רוצים להעביר את ניהול המזח הזה למי? לקטרים. אתה מבין שהם התומכים הכי גדולים של החמאס, הם אסון גדול עבורנו, הם אסון גדול עבור כל העולם החופשי, הם אסון גדול עבור ארצות הברית, חותרים תחת ארצות הברית והאינטרסים החיוניים שלה, וארצות הברית לא מפסיקה לטפח את הנסיכות המצחיקה הזאת, שללא תמיכה אמריקאית הייתה מתמוטטת תוך יומיים, אוקיי? ורק לפני שבוע יצא מסמך של ה-State Department שמדבר על שדרוג היחסים האסטרטגיים בין ארצות הברית לקטר, ועד כמה קטר משותף אסטרטגי חשוב של ארצות הברית, ומנפחים את קטר כמו איזה בלון ענק, הופכים אותה לנסיכת הדיפלומטיה האזורית, שחקן אזורי משפיע בצורה בלתי רגילה, שמעורב בכל, ידו בכל, כולל בעניינים לא רק אזורים, גם גלובליים. עכשיו, זה שקטר פועלת נגד אינטרסים חיוניים של ארצות הברית, לא מפריע לסטייט דיפרטמנט להוציא מסמך כזה, ולא מפריע לאמריקאים לתת להם לנהל את המסך הזה, כן? כאשר ברור מה המשמעות של מעורבות קטרים ברצועת עזה. האינטרס המובהק של קטר כתומכת גדולה של האחים המוסלמים ושל חמאס, הוא להבטיח את שרידותה השלטונית והצבאית של חמאס, דרך אגב לא רק ברצועת עזה, הם רוצים לראות את החמאס משתלטת על כל הרשות הפלסטינית. עכשיו, זאת קטר שתומכת גם בארגוני טרור ג'יהדיסטים, סלפיסטים. קטר, למי שלא זוכר את ההיסטוריה, הייתה מאלה שסייעו לאל-קאידה, לג'בהת א-נוסרה, לאיסיס, לאיסיס, קטר תמכה באיסיס. עכשיו, ארצות הברית, את קטר הזאת היא מביאה, כאשר קטר הזו היא סדין אדום בעבור מי? בעבור כל בנות בריתה המובהקות של ארצות הברית כאן במרחב, ערב הסעודית, איחוד האמירויות, מצרים, קטר היא סדין אדום. שלא נדבר על רשת אל-ג'זירה, אתה מבין שזה סוג של עוצמה רכה שהפכה להיות עוצמה סטנית של קטר, שמדליקה את כל הרחובות הערבים במזרח התיכון, שופר תעמולה אולטימטיבי של חמאס. אז על כל זה מתבונן יחיא סנוואר, תגיד לי, והוא בטח בנחת רבה קרא היום את הממצאים של הסקר של חליש קאקי, אז איזה אינסנטיב, איזה תמריץ יש לו באמת להתגמש? עכשיו, הוא נמצא גם, תראה, יש לנו איזושהי נטייה להתייחס לחמאס גם כאל מונוליט, והוא לא כזה. זה ארגון מאוד היררכי, מאוד מסודר, מאוד ממושמע, אבל זה לא מונוליט. יש יריבויות פנימיות שם, יש גישות שונות שם. ויש מתח גדול מאוד בין ההנהגה של עזה לבין הנהגת החוץ של חמאס. אוקיי? הנהגת החמאס של עזה רוצה לשמר את המעמד הייחודי של רצועת עזה כאבן הראשה של כל המערכת החמאסית ושל כל המערכת הפלסטינית בכלל. אוקיי? הנהגת החוץ רוצה להחליש את מעמדה של הנהגת עזה. הנהגת החוץ היא יותר פרגמטית, היא יותר גמישה ומוכנה להתגמש גם עוד יותר במסע ומתן. הנהגת עזה, יחיא סנוואר, לא מוכנה. אז עכשיו, כשהוא רואה את כל הדברים שדיברתי עליהם, והוא גם נמצא באימות מול הנהגת החוץ, למה שייתן מתנה להנהגת החוץ? אז הוא מקשיח עמדות. ולכן, אני לא רואה את הפערים בינינו לבין חמאס, בכל מה שקשור למסע ומתן, הולכים ומצטמצמים. אני לא מצליח להבין מאיפה האמריקאים שאוהבים כזאת אופטימיות, כי שמעתי שבלינקן התבטא היום ואמר שהוא אופטימי, והוא חושב שהמסע ומתן לקראת סיום. עכשיו, אני רוצה להזכיר לך שלפני, כמה זה היה, 3 שבועות, הנשיא ביידן אמר, אני זוכר, זה היה מיליון 50 בשבוע, הוא אמר שביום שני הוא מקווה שתחתם העסקה. כן, בזה. זה, זאת אומרת, תשמע, יש כאן איזושהי תלישות אמריקאית ממה שקורה כאן, כי אני שומע גם את ההתבטאויות של בכירים אמריקאים ביחס לעניין של החלפת מוחמד למוחמד, כן, מוחמד מוסטפה שהחליף את מוחמד אשתיא, ורואים בעניין הזה, כמו שאמרתי לך גם קודם, איזושהי סנונית שמבשרת את בוא הרפורמות. ואני שואל את עצמי, על מה הם נשענים? מה מוביל אותם? זאת אומרת, מה הם העדשות שבאמצעותם הם מתבוננים על המציאות האזורית כאן, ומעצבים את מדיניותם?
עדשות פרוגרסיביות. קובי מיכאל, אני מרגיש שאנחנו צריכים לקרוא לשיחה הזאת פרק א', כי התכוונתי לשאול אותך רבות על מה אתה חושב שצריך לעשות, על איפה אנחנו עומדים, על לאן זה יכול...
יש לי הרבה מה להגיד לכם בעניין הזה, כן.
לאן זה יכול ללכת, אבל היה מרתק לשמוע את הסקירה ההיסטורית, אני מציע שנסיים את השיחה הזאת על העבר, ונפתח לנו עוד שעה בנחת לדבר על ההווה והעתיד, על האסטרטגיה במלחמה וכל כיוצא בזה. אז זה היה ממש מרתק. אני מודה לך על השיחה הזאת.
בשמחה רבה, תודה לך, וניפגש בפרק ב'.
בהחלט.